שלום לכולם, אנחנו נמצאים בספר שופטים. והיום אנחנו מגיעים ללמוד את אחת הנקודות המפתיעות של הספר. בשיעור הקודם הגענו למעשה לתחתית שבתחתית. אם אני זוכר נכון, דיברנו על אילון הזבולוני. זוכרים? זה היה הדיבור? אילון הזבולוני. ושאלנו במה הוא שפט את ישראל. ואם אנחנו לא חפצים להגיד עליו, אלא שהתנ"ך יגיד לנו עליו, יספר התנ"ך לנו, אז אנחנו צריכים להיאחז רק במילים שלו, במה שהתנ"ך מספר עליו. וראינו בדרכנו את השאלות שיש לשאול. זאת אומרת, יש כמה שאלות שצריך לשאול. למה מוזכר כמה פעמים השם שלו בצורה מיותרת, והשם המודגש, וגם הביטוי הזבולוני, לא כתוב אילון משבט זבולון, אילון מזבולון, הזבולוני בה הידיעה. וכשעוקבים קצת אחרי התכונה של שבט זבולון בתנ"ך, בייחוד בדברי הימים חלק א' פרק י' ב', רואים ששבט זבולון הוא שבט של עשייה. הוא עשה לשם שמיים. יודע לעשות, לעדור בלא לב ולב, כן? לשון התנ"ך. ובאים לאיש כזה שהוא איש מעשה, שהוא איש שמצפים ממנו לפתרון, והוא באמת לא עושה כלום. הוא לא יודע מה לעשות. הוא אומר להם, אני לא יודע מה לעשות. ובזה הוא שובר את ליבם של ישראל. זאת אומרת, השפיטה פה היא בעובדה שהם מצפים מאדם מעשי לעשות דבר, ואין אפשרות. הוא לא יודע מה לעשות. זאת אומרת, תשימו לב עכשיו מה אנחנו לומדים מזה, שהתנ"ך בעצם מלמד אותנו על הרוח, רוח של, של הדמויות, על הרוח של הדור, על הרוח של האנשים הפועלים. זאת אומרת, שפיטה זה לא התוצאות, נכון? תמיד אנחנו אומרים, אנחנו בוחנים כל דבר לפי התוצאות. יש תוצאות, אין תוצאות. התוצאות שהתנ"ך מלמד עליהן זה הלב. זה ספר הלב. מה המחשבות, מה הכוונות, לאן זה התפתח. ופה אנחנו באמת מבינים שכאילו עם ישראל הגיע, אנחנו לא נדע מה נעשה. מה החצי השני? צריך ליצור כולם ביחד. כי עליך איננו, כי עליך איננו. הגענו לתחתית. ואין לנו מי שיש, יש לנו על מי להישען, על אבינו. עכשיו תראו שזה באמת הגרסה הנכונה, כמו שכתוב בתלמוד, ולא כמו לשון המשורר. אין לנו על מי להישען, אלא בדיוק להפך. יש לנו על מי להישען. על מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. אז בואו נקרא עכשיו את עבדון בן הלל הפירטוני, הבא בתור, פרק י' ב' פסוק י' ג'. ואני אקרא בכל רם, ואתם תשאלו שאלות באופן מיידי. וישפוט אחריו את ישראל עבדון בן הלל הפירטוני. פירטון זה שם של כפר עד היום ליד אזור שכם. באזור שכם, שנקרא פרעתה, אזור תרצה, נחל תרצה, אזור שכם, הוא משם, הפירעתוני, מפירעתון. והיה לו 40 בנים ו-30 בני בנים, רוכבים על 70 עיירים, וישפוט את ישראל 8 שנים. וימות עבדון בן הלל הפירעתוני, ויקבר בפירעתון, בארץ אפרים, בהר העמלקי. עד כאן מה שמסופר עליו. שאלות? כן, יש לך כזה שאלות? תעביר לו אחורה. מי שואל? העברתם את זה רחוק מדי. מי שמקבל את המיקרופון שואל שאלה. נא להחזיר חזרה. שאלות, אין לכם שאלות? הכל מובן? תראו, אם אתם לא שואלים, אני שואל ואז אתם צריכים לענות תשובות.
מי זה יש על שאלה?
כן.
ויקבר בפירטון בארץ אפרים והר העמלקי. מה קשור בארץ אפרים ומה קשור בהר העמלקי? לא קשורים אחד לשני.
הר העמלקי. בהרי אפרים, הרי אפרים, יש הרבה הרים לא מובנים. כאילו, מה הקשר לעמלק לכאן? איזה הר עמלקי יש בהר אפרים? אם תזכרו, מי שבוגר ספר שופטים ככה מימים ימימה, אז זוכר שגם את יהושע בן נון, ויקבר יהושע בן נון, בהר אפרים. יהושע בן נון נקבר בהר אפרים. שם כתוב, אני אקריא לכם את הפסוק, וימות יהושע, בפרק ב' בספר שופטים פסוק ט', כתוב ויקברו אותו את יהושע בגבול נחלתו בתמנת חרס בהר אפרים מצפון להר געש. מעניין מאוד, איזה הר געש יש בהר אפרים? שום הר געש אין בהר אפרים. הרי הגעש היחידים שיש הם קרני חיטים ליד קיבוץ לוי, והרי געש קבועים כמובן, זאת אומרת בימי התנך הם לא היו פעילים, הם ששת ימי בראשית. ובגולן יש לנו כמה טילים כאלה שהם הרי געש לא פעילים. ויש מקווים שימשיכו ככה, שישארו שקטים. אז מה זה הר געש? ופתאום יש לנו הר המלכי, כל מיני הרים לא צפויים בהר אפרים. אז מכאן אנחנו מבינים את מה שחזל מיד תופסים. ברגע שיש כזה חריגה בנוף, חזל מיד מבינים שיש פה איזה תשומת לב מיוחדת. ולגבי קברו של יהושע בן נון הם אומרים, שרצה, ביקש הקדוש ברוך הוא להרעיש את הארץ. ביקש הקדוש ברוך הוא להרעיש את הארץ. לעשות רעידת אדמה גדולה. שיהיה פה הר געש. הכל צריך לגעוש. למה? על מה ולמה געשה הארץ? אומרים חז"ל, שקברו את יהושע בן נון. ולא ספדוהו כראוי. לא ספדו אותו כראוי. אז... על זה אני כמובן יכול לספר סיפור שלם, שאני מניח שכשלמדתי את שופטים פרק ב' סיפרתי אותו. בזמן ההתנתקות, הגירוש מגוש קטיף, אנחנו באותה שנה הלכתי עם המדרשה להזכרה של הרב שמואל מוליבר, במזכרת בתיה, והרב שמואל מוליבר הוא יהושע בן נון של הדור שלנו. בזכותו אנחנו כאן, ממש בזכותו. כי הוא זה שדחף את הרצל, ממש על ברכיו הרצל כותב עליו, הרצל כותב עליו, הוא היהודי המדיני הראשון. הראשון שמבין שצריך לחזור לארץ ישראל בעזרת מדיניות. אפרופו כ"ט בנובמבר עם כל מיני תוכניות של בני דודנו. והוא גם הביא את הברון רוטשילד לפה, שכנע אותו להשקיע בארץ ישראל, בזכות המילים שלו. והוא למעשה הרוח שלו ריחפה על הכל. ובאותה שנה ביום ההזכרה שלו יוטט בסיוון היינו קבוצה גדולה של בנות, כי אני מנהל מדרשה של בנות, וחיפשנו עשירי למניין להגיד קדיש, עשירי למניין להגיד קדיש על האיש שבזכותו אנחנו חיים פה. וחסר אחד למניין, עשירי למניין. אני יורד למטה לכביש, אני רואה יהודי מבוגר הולך עם כמקל, ככה בכביש, הולך. ואני פונה אליו, אני אומר לו, אולי כבודו יוכל להשלים לנו מניין, להגיד קדיש. אז הוא מסתכל עליי ככה, רואה שאני איש צעיר, אומר לי, זה סבא שלך? ככה, מבטא מרוקאי כבד כזה, סבא שלך? אמרתי, מתחיל להסביר לו, מי זה הרב שמואל מוליבר, שבזכותו אתה חי? אמרתי לו, כן, זה סבא שלי. אז הוא הלך אחריי ככה, לאט על מקלו, והיה לנו עשירי למניין. אמרתי לבנות, אתם רואים למה יש התנתקות? ותגעש הארץ. האיש שבזכותו אנחנו חיים פה, ביורצייט שלו, אנחנו אפילו בקושי מצליחים לארגן מניין. ומאז לקחתי על עצמי פרויקט שלא יהיה כבושה הזאת יותר, שתמיד יהיה קבוצה גדולה של אנשים מודעים לגודל השעה או לגודל העניין. אז זה חזרנו ליהושע בן נון, הר געש. מיני אפרים, שורשם בעמלק. יפה. מי אמרה את זה?
דבורה
הנביאה. יפה מאוד. שתי נקודות. חשבו שאתה שתול, כאילו, בקהל. אבל תמשיך, זה טוב. מיני אפרים שורשם בעמלק, ואחריך בנימין בעממך, וזה באמת מתאר נכון. זאת אומרת, פה רואים שדבורה היא באמת נביאה, כי אפרים הוא הראשון שאוחז בצוואר עמלק, יהושע בן נון, ויחלוש יהושע את עמלק לפי חרב, ואחריך בנימין בעממך, היא מנבא שהבא בתור להכות את עמלק יהיה שאול המלך מבנימין. אז יש איזה עניין פה באמת, מה העניין בדבר? אבל אם תזכרו, כמו שאמרנו שיהושע בן נון לא ספדו אותו כראוי, באמת שם של מקום, כמו שחז"ל מבינים לפי עומק פשוטו של מקרא, שהרי אין שם הר געש, זה לא פשוטו של מקרא, לך תחפש שם הר געש. אותו דבר המלאקי, מה עושה פה המלאקי? אז תמיד אפשר להגיד, פשטנים יוכלו להגיד, נו, נדדו שם המלאק, עשו שם איזה אוהל, אני יודע מה. בהמשך למה שחזל אומרים על יהושע, אפשר להגיד על עבדון בן הלל הפרטוני, וגם על משה רבנו, שחזל אומרים שהוא נקבר מול בית פאור. לא יודעים איפה מקום קבורתו, חשוב שלא יהיה מקום קבורתו נודע, משך חוכמה מסביר את זה בעריכות רבה, שלא יהפכו את משה רבנו לאומן, שלא ייסו לשם, ישתחוו על קברו של משה רבנו, לא רוצים שיהיה ברוכה והצלוחה במשה רבנו. אתה רוצה ברוכה והצלוחה במשה רבנו? תלמד את תורתו. תלמד את תורתו. אגב, גם לרבי נחמן זה מועיל מאוד. בכל אופן, אבל דבר אחד כן יודעים, שהוא קבור מול בית פאור. קבור מול בית פאור. עכשיו, מה זה אומר? מה המשמעות שזה של ספר לנו שהוא קבור מול בית פאור? שהוא כנגד חטא פאור. אתם רוצים להיגמל מאבון פאור? כל מה שזה משקף ומה שזה אומר, כל התרבות הזאת. אז משה, קברו של משה הוא שם. מבטל את התומעה הזאת של בית פאור. ומה מגביר אותנו על המלאק? מה מגביר את ידינו על המלאק? תפילה. נושאים עיניהם לשמיים. נכון. יפה מאוד. זה בשעת המלחמה עצמה. אבל למה התחילה מלחמת המלאק? ברפידים. אומרים חזל, שרפו ידיהם בתורה. אז עכשיו תגיד לי, למה הוא קבור בער העמלקי? המקום שקברו אותו מקבל לימים את הביטוי הר העמלקי. זאת אומרת שבזכות האיש הזה נתגבר על המלאק. כמו מול בית פאור של משה רבנו, כמו אצל יהושע בן נון שלא ספדו הוא, כמו שצריך, הוא קבור מול הר העמלקי. זאת אומרת, אם יש סיבה שלא ירפו ידיהם של ישראל בתורה, ואני תמיד אומר, כשאני מגיע לכאן, הצחים שאמרנו לכם שזה קצה הפרבולה. האיש הזה, בזכותו אנחנו יושבים פה היום. לומדים תורה בזכותו. חד משמעית. לפעמים יש צוואר בקבוק בעם ישראל. עתידה תורה שתשכח מישראל, אז יעמדו כאלה שיחזירו אותה בפלפולם. או באחריותם, זה, חזל אומרים את זה גם על חייה, רבי חייה הגדול. למה קוראים לו רבי חייה הגדול? אתם יודעים? שורי בית. כל אחד יבדוק, חפש בגוגל, רבי חייה הגדול. למה הוא זכה לכינוי הגדול? ושאף אחד לא יגיד, כי היה גם רבי חייה קטן. זה נכון, אבל לא בגלל זה קוראים לו הגדול. מה גדלו מעשה חייה? אז תעיינו, שורי בית, לעיין. למה קוראים לרבי חייה הגדול? ותבינו שרבי חייה הגדול למד להיות גדול מאבדון בן הלל. מי זה אבדון בן הלל? מה הוא עשה? למה אני כל כך מרבה בשבחו? לפי השיטה שלנו, הרי מן דאי הוא זעיר, אי הוא רב, והוא ליד הזעיר השלילי, נכון? הזה ששותק ולא יודע מה לעשות ושובר את ליבם של ישראל בתפילה. מיד אחרי שמתפללים, זמן תפילה לחוד, זמן תורה לחוד. כן? הוא עכשיו מתחיל להעלות את הפרבולה. איך הוא מעלה את הפרבולה? ושמואל הנביא הוא זה שתורח לספר עליו. ושימו לב לדבר מפליא. ספרים על הבנים שלו, נכון? יש לו 40 בנים, ו-30 נכדים, בני בנים. מה הם עושים? רוכבים על הירים. ולא סתם מספרים לנו שרוכבים על הירים, אלא 70 הירים להם. כאילו, איננו יודעים לעשות חשבון. שלא תחשוב שבטעות אולי אחד, שניים רוכבים על אחד, או אחד רוכב על שניים. בדיוק מספר הילדים, צאצאיו, לכל איש יש אתון. לכל איש יש עיר. זה שיר כזה, לא? לכל איש יש עיר. שבעים תיקונים, אתה אומר. הזוהר הקדוש. רשב"י המציא את תיקוני הזוהר, זה מהם, מהשבעים האלה. יפה מאוד. יפה. קודם כל זה ההפך מהבנים של יאיר הגלעדי, שהם הפכו את העיירים לעיירות. העיירים הפכו לעיירות. הם, במקום להסתובב, דיברנו על זה אז, ביאיר הגלעדי, שרכיבה על עיר או על אתון, משמעותה משפט. זאת אומרת, הוא חינך אותם להסתובב בעם ישראל ולהפיץ תורה. הראשון שמצליח, הראשון שחשב על זה, יאיר הגלעדי, אחרי האסון הגדול של אבימלך בן גדעון, אבדון בן הלל הפירטוני, יש לו ממי ללמוד, אבל הוא גם מצליח. זהו אשר אמרתי שבזכותו אנחנו יושבים פה לומדים. אם לא הוא היה עושה בדבר הזה, ונכדיו מדגישים שהנכדים שלו ממשיכים, זאת אומרת זה נדלק, זה הצליח. מכאן זה הולך. מכאן יבוא אלקנה. אגב, תראו את הרגישות של שמואל הנביא. את מי הוא מעצים? על מי הוא מספר? הרי, אמרנו, אתם תבינו שבשיטה שאנחנו לומדים, הקטן הוא הגדול. למה? ככה, מה אתה מספר עליו בכלל? אם טרחת לבזבז הדיו המקראי, את הדיו הנבואי, אז סימן שזה כל כך חשוב, דווקא המועט, הזעיר, הוא הגדול. ולמה בני שמואל זה באמת האחד והיחיד, הגדול והמיוחד? כי הוא באמת אב טיפוס למה שאחר כך עשה אבא שלו, ומה שהוא עצמו יעשה. הוא עצמו הולך בדרך הזאת של אבדון בן הלל. אז הוא מעצים אותו, הוא מסביר, מסתובב עם מקום למקום, מחנך, פועל, לא נשאר במקומו האחד. אז עכשיו אפשר להבין למה כשהוא נקבר, אז זה מול הר העמלקי. זאת אומרת, אם עכשיו יבוא העמלק, יש ידי ישראל שלא רפו בתורה. אז רק אתה מבין מה היה לפני זה. איזה ריקות. כמה רחוק היה הציבור הישראלי מאמת של תורה. עד שהגיע האיש הזה וילדיו ונכדיו, ואנחנו ממשיכים דרכו. אגב, מי שבאמת השם הזה, אבדון, מה המשמעות של המילה אבדון? עבד קטן. עבד קטן. מי קרא לאחרונה איגרות של הרב קוק? איך הוא חותם בכל איגרת בסוף? עבד קטן. עבד קטן. איך הוא חותם? תעייני? הכל פתוח, שפה מלא ספרים בארון. עבד קטן לעם הקודש. זאת אומרת, הוא מכנה את עצמו, לא יודע אם הוא מכוון לעבדון בן הלל, אם הוא באמת קישר את עצמו לפה, אבל מה זה חשוב? הוא עושה את אותו דבר. תקראו פעם את האיגרת שלו בדילמה העצומה שלו, האם לעלות לארץ ישראל. הוא כותב, כותב לרב ציודה, אחד המכתבים שלו, כשהוא בלונדון, לחזור, איך הוא התגלגל בכלל להגיע ללונדון. יד ההשגחה סיבבה אותי. זאת אומרת, המחשבה שלו איך להצטרף, דיברנו על זה בזמנו כשדיברנו על יד עוזרת, להבין איזה תיקון גדול אתה עושה כשאתה עוזר למפעל. כל המחשבה שלו והעניין שבאמת להפיץ, תלמיד שלו, הרב נריה, שבשבוע הבא, יום שני הבא, יום היורצייט שלו, ביד כיסלב, חוץ מהשחרור מהכלא של הרבי הזקן, האדמור הזקן, יש גם את היורצייט של המגיד, עם מזריץ' והיורצייט של הרב נריה. והרב נריה הוא זה שדגל בסיסמה, ישיבות נקיים בכל מקום, בעיר ובכפר. ממי הוא לומד את זה? אז הוא למד מהרב קוק. ומי הרב קוק למד את זה? שמואל הנביא. ומי שמואל הנביא למד את זה? מאבא שלו. מי אבא שלו למד את זה? אבדון בן הלל. שהוא עצמו למד מיעיר הגלעדי, אבל בניו לא הלכו בדרכיו. הם הפכו את העיירים לעיירות. אמרו, רוצה את הרב, יבוא אליו. והוא הולך ועושה את זה. הולך ועושה את זה. אז זה מסר לדורות. רוצים לצאת מהתחתית של הפרבולה? זה הדבר. כנראה שכן. אז אופה, יפה אמרת, יפה אמרת, יפה אמרת. רפו ידיהם בתורה, ודווקא שבט אפרים, הרי כל הבלבול של תקופת השופטים, מתחיל מזה שיהושע בן נון ושבט אפרים, הוא באמת אנטיפתי קצת בספר, נכון? דיברנו בדיוק לפני כמה שיעורים, על האמור סיבולת וסיבולת, השיבולת והסיבולת. והנה פה מתחיל התיקון באמת מהתחתית. מהמקום של הקלקול מתחיל התיקון. נכון, אלה שגרמו את כל התסבוכת הזאת, שלא קיבלו את שבט יהודה, ובגללם יהודה לא עולה, אז זה לא של יהודה אין אחריות, האחריות של יהודה עוד יטופל, נדבר עליה עוד. אבל שבט אפרים עכשיו הגיע שוב יהושע בן נון ב'. כן? אגב, יהושע בן נון באמת מתנהג, אם אתם מסתכלים על האופי של יהושע בן נון, הוא האבדון הראשון. הוא האבדון הראשון. כן? הוא שמש של משה רבנו, וממשיך את דרכו, רק שהוא באמת לא הצליח. כי קיצצו את כנפיו. לא לקחו את כוחו, לא ספדו כראו. הנה עכשיו בכלל זה מתקשר לנו יפה עם הר געש והר העמלקי. יהושע הראשון שנלחם בעמלק, שרפו ידיהם בתורה. יהושע הראשון שבאמת היה אמור להיות אבדון בן הלל, להמשיך בדרכו של משה, להכיז את התורה בעם ישראל. לא אפשרו לו את זה, לא ספדו לו, לא המשיך המורשת ממנו, וגם לא ליוו אותו, דיברנו על זה בעריכות. והנה פה התיקון מתחיל. זאת אומרת, אבדון מתחיל. אגב, בדיוק כמו שדוד אחר כך, שגם הוא כל הזמן קורא אבדך בן אמתך, אני אבדך בן אמתך, עושה את התיקון לשבט יהודה. זאת אומרת, התיקון לשבט אפרים, יפה מאוד, זה בעיניי חידוש, אני הרבה שנים מלמד את זה, ולמעולם לא אמרתי את הרעיון הזה, זה בזכות ההערה שלך. שהוא התיקון של שבט אפרים, ממש. רפרודוקטור של יהושע בן נון. בזכותו אנחנו חיים כאן. זכות גדולה. מה?
מה היה החטא של השבט?
שבט אפרים, שהוא לא מקבל את מלכות יהודה עליו. הוא לא נשמע למה שהקדוש ברוך הוא אומר. הנה נתתי את יהודה יעלה, הנה נתתי, אמרנו, מה הייתה אבא אמינה אז שהם לא רוצים לתת לשבט יהודה לעלות? כי הם אומרים, הם אלה שהציבו את השאלה. כי הם אומרים, יהושע בן נון הוא טרם סיים לכבוש את הארץ. אין לו יורשים, כי יש לו רק בנות. אז אנחנו ירושת השבט, אז אנחנו צריכים להמשיך, וזה מה שהם שאלו. ואחרי שהתשובה הייתה חד משמעית, יהודה יעלה, הם רואים לפי ההתנהגות שהם לא ממש קיבלו את זה. הם לא בחור ליוסף, כי מנשה הוא הבחור. אבל הם אפוטרופסים, יש סוג של אפוטרופוס כזה, כן. הם הרגישו, זה ההתנהגות שלהם מול גדעון, ההתנהגות מול גדעון, והם חושבים שהם ראויים להיות אדוני הארץ. בשבט אפרים, שבט יוסף לא בחר, אומר דוד המלך. לא בחר, שבט יוסף.
מה החטא שלהם? זה שהם לא מלאבים, זה שהם
לא סופים, שמה? אם אתם רוצים לעקוב אחרי כל עלילות אפרים, לא עלילות אפרים, עלילות אפרים, זה מתחיל מזה שבאמת המקום בסוף פרק א', שראינו שיש הידרדרות קיצונית, ההידרדרות הכי קיצונית זה שויואל האמורי לשבת בהר חרס. סוף פרק א', שופטים פרק א'. ואז למדנו, שאני עושה ככה חזרה לשיעורים הראשונים לפני שנה, למדנו אז שהר חרס זה המקום שבו נקבר יהושע בן נון. תמנת חרס, הר חרס, והמשמעות של ויואל האמורי לשבת באחרס, באיילון ובשעלבים. למה זה כל כך נורא? ראינו שהפסוקים שכל שהוא יותר מאוחר הוא יותר נורא, יותר מזעזע. הם נותנים להם, בדיוק כמו שעכשיו הערבים עושים בכפתת בנובמבר, משהו סמלי, הנה עכשיו כמו שהיהודים עשו בכפתת בנובמבר, קיבלו עצמאות, אגב אנחנו נקבל עצמאות בכפתת בנובמבר. חיקויים כאלה. הם מחכים אותנו כל הזמן. וזו הסיבה אגב שהם לא מוכנים לקבל מדינה. ולכן לא יהיה הרבה סיכויים להסכמי שלום יציבים. כי אנחנו לא קיבלנו מדינה. אנחנו לקחנו מדינה. אז אם מנסים לחכות אותנו, אז עד הסוף. אנחנו בשבילם הבריטים. אבל מה לעשות שאנחנו לא בריטים? הבריטים באמת לא שייכים לפה, ואנחנו שייכים למקום הזה. זה שלנו. זה לא מנדט. לא קיבלנו פה מנדט זמני. אנחנו פה לתמיד. אז זה קצת יהיה קשה לחכות אותנו בעניין הזה. מה גם שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, צריך לומר לזכותו. וגם מצילנו מידינו, בסף לכל, מצילנו מידינו. בכל אופן, מה זאת אומרת שהם, ויואל האמורי לשבת שם? שבט אפרים נתנו בחזרה את הזכויות לכנעני, הרי יהושע בן נון לא סתם בחר את הר חרס, את המקום הזה. ולמה זה החרס? כי שם הייתה עיקר עבודה זרה של ארץ ישראל. זה היה המוקד. יהושע בן נון ביקש לעצמו את הנחלה הצוואר ממש של עבודת אלילים. לקטוש עבודת אלילים עד הקצה, והוא שינה את שמה, ותסתכלו שבספר יהושע קוראים למקום תמנת סרח. משון שרוח, משון מיותר, משון לא חשוב. והאלה חרס בידו, כי בספר שופטים קוראים למקום עוד פעם תמנת חרס. אלא חרס בידו. זה לא הצליח. הציבור הישראלי לא מבין את עומק העניין. וגם הסיבה שמוזכר שעלבים ואיילון, כי זה המקום שיהושע בן נון העמיד את השמש. איך מבטלים עבודה זרה? מראים מי שולט עליה. אם אדם שולט באלילים, אז הם לא אלילים. הם שום דבר. אז לשלוט בשמש? אפשר לאדם לשלוט בשמש? האדם היחיד שצריך לשלוט בשמש זה לא ארמסטרונג. הוא שלט על הירח. גם זה נבח שלט. כאילו, דרך. רואים שם את ה... סביר להניח שכבר ה-one step שלו כבר לא נמצא שם. אבל לשלוט בשמש, לעצור את השמש, אז זה ביטול כל עבודה זרה. אגב, פרופסור אמנואל וליקובסקי מביא בספר שלו, שבמקביל לזה שיהושע בן נון עוצר את השמש פה, מה זה עוצר את השמש? תנועת הסיבוב שכדור הארץ מאיתה, את הילוכה. יש איזו העתה, הוא אפילו מסביר איך זה הגיוני מבחינה טבעית, איך הנס הזה יכול להתבצע. והוא מגלה שיש במיתולוגיה של סין, ארץ השמש העולה, יש איזה שיר שהם מתאים בדיוק לתקופה של יהושע בן נון, מצאו אותו באיזה חפירות ארכיאולוגיות שם, היום שבו השמש לא זרחה. עכשיו אתם מבינים שאנשים האלה לפני שהם נוגסים ביס באורז או בסושי, הם משתחווים לשמש על שפת הים, והשמש לא עולה, הבטן מקרקרת, הסושי כבר נשרף, ואין להם, הם לא יכולים, הם לא השתחוו לשמש, לא יכולים לאכול. אז הם כתבו שיר. על היום שבו השמש לא זרחה. זה מעמת קצת את העובדות. בכל אופן, את האיש הזה נותנים לאמורי והכנעני לשבת שם במקום שלו. חזירו להם את זכויותיהם הלגיטימיות בארץ הקודש. אז הנה לכם עלילות אפרים. ואחר מכן גדעון, שצריך, כמו שאמרנו, פרק א', כן, כל מה שהם עושים, שהם לא מקבלים את מלכות יהודה עליהם. דיברנו ארוכות גם על פרק ב', שהם גונבים את בית אל לבנימין, שזה יסביר אחר כך למה בנימין יוצא להילחם נגד כל עם ישראל. גונבים את בית אל לבנימין, ויתוירו בבית אל, נכון? הסיפור המפורסם, למדנו גם את זה באריכות. ולאחר מכן גדעון, ואחר כך יפתח, וסוף סוף, אבדון בן הלל הפירתוני. כן? תקציר עלילות אפרים. בואו נעבור הלאה. בסדר? נעבור הלאה. באופן דרמטי, אולי, אתם יודעים מה, בואו נשאיר את זה לשיעור הבא. נעצור כאן. ואלה כן יש עוד שאלות, משהו? יש עוד הערה אחת. כן, עוד הערה אחת, לפני שנעבור. המספר 70. זה המוטו של ספר שופטים. איך הוא מתחיל? אדוני בזק מתוודה שהוא קיצץ בעונותיהם וידיהם ורגליהם של 70 מלכים היו תחת שולחני מקוצצי בעונות ידיים ורגליים. 70 מלכים. ואז דיברנו באריכות מאיפה הוא אסף 70 מלכים, איך הוא קיבל אותם, רואים שהוא לא הרג אותם כנראה, הוא לא הרג אותם והוא גם לא כבש אותם. כולה איזה ראש עיר של 10,000 איש, זה כל מה שהצליחו להרוג אצלו אנשי יהודה, וזה כל מה שהיה. הם לא הצליחו, לא ברחו ולא נסו, לא יחיו כל נשמה, וזה מה שהם הרגו. ולעומת זאת, אבימלך הורג לגדעון 70 בנים על אבן אחת. וגדעון היה יכול להיות התקווה הגדולה של ספר שופטים. ממש אפשר לצייר פה פרבולה כזאת, הפוכה. 70 מלכים מקצצים, כאשר עשיתי כן שילם לי אלוהים. הפספוס הגדול של גדעון, שהיה אמור לקחת את השלטון, וברוב ענוונתנותו לא לקח את השלטון. ומה יצא מזה? שהקדוש ברוך הוא גלגל שביתו יהרס. נהרס ביתו. 70 בניו, במקום להפיץ תורה, במקום לעשות את מה שאבדון בן הלל עושה, או לפחות להפיץ לוחמי בעל, שיהרסו את הבעל, כמו שהוא עשה במשימה הראשונה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, הוא לא עשה את זה. והנה כנגדו, האיש, לכן כל כך התלהבו מהעובדה שיש לו 40 בנים ו-30 נכדים, בדיוק מספר עגול יפה נחמד, 70 עיירים להם. הנה תראו את הפרבולה של ה-70. קודם כל זה באמת השבט, זה מה שאמרנו, אבדון בן הלל הפירתוני, שהוא משבט אפרים. בית, אני חושב שבאמת זה הסממן של העיצוב. תראי, דבורה אומרת על עצמה, עד שקמתי אם בישראל, עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. היא קוראת לעצמה אם הנבואה. יש לה ילדים? מישהו המשיך אותה? מישהו נהיה נביא בעקבותיה? אז החזל אומרים שהיא נתגעתה בדבר. כן? שקמתי דבורה, שקמתי את דבורה, אז אם בישראל, אז היא אחר כך צריכה להגיד, אורי, אורי, דבורה, אורי, דברי שיר. למה היא צריכה לעורר את עצמה? כי היא הסתלקה מן הרוח הקודש, מפני שנתגעתה. לשון חזל. אבל תראי במה היא נתגעתה? שהיא האימא של הנבואה. נו, אם אתה אימא של הנבואה, אז זה איפה הילדים? זה הכי משמעותי. תראי את יעקב אבינו, אומר, כי פחדתי, יראתי, כי תגזול בנותיך ממני. תיקח לי את הנשים והילדים, ובאמת רואים שזה מה שהיה בליבו של לבן. הבנים בעניי, הבנות בנותיי, כל השאר אתה רואה לי הוא. זה בעצם העניין. זאת אומרת, ההמשכיות לבנים הלאה, זה, יש פסוק כזה בתהילים, שדוד המלך אומר, תחת אבותיך יהיו בניך. אין ברכה יותר גדולה מזה. שהבנים שלך יראו כמו אבותינו. שיהיה לך בן יצחק, כן? שלא יצחק על כולם, שכולם יצחקו ממנו. לא, שהפוך, שלא יצחקו ממנו, שהוא יצחק על כולם. זה אבותינו, כן? זה מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי? אין לך דבר גדול מזה. אז זה שהוא מצליח, אני תמיד אומר על המגיד ממזריץ', הנה עכשיו שזכרנו את הרב נריה לשבוע הבא, עכשיו המגיד ממזריץ' לשבוע הבא. שתמיד כשאני מלמד על החסידות, אז אני אומר, צריכים להבין מה גדולתו של המגיד ממזריץ', שזה המחנך הדגול ביותר בעולם, שהוא הצליח להפוך את כל תלמידיו לבעל שם טוב. כל מי שלמד אצל המגיד ממזריץ', בחירי תלמידיו, לא כל, כי היו שם הרבה אנשים מסיקי תנורים קראו להם, אבל תלמידיו הגדולים, כולם נהיו בעלי שם טוב. זאת אומרת, איזה אדמו"ר, איזה רב, איזה מחנך מצליח להפוך, זאת אומרת, אני אגיד את זה בפרוספקטיבה של ימינו, מי שלמד אצל הרב צבי יהודה, כהן קוק, נכון? שמוכר לנו, קרוב אלינו, שכל תלמידיו, כל בוגרי הישיבה יצאו הרב צבי יהודה. וואו. מספיק אחד, אתה לא צריך כולם, שיהיה כבר אחד. אז תבינו מי זה המגיד ממזריץ', זה האיש.
זה רב פאפה גם.
מה?
רב פאפה, בסוף כל בסכת, שאומרים כל הבנים.
כן, כן, כן. יפה מאוד. טוב, נעצור כאן, בעזרת השם, שיעור הבא, מתחילים את הגדול מכולם, שמשון הגיבור. הגדול מכולם. למה הגדול מכולם? כי הוא האחרון, אחריו יתחילו המלאכים. עד כאן.